האם אפשר להגיע להבנה כללית על כל המכות? אני לא משוכנע. יש כל מיני דרכים לנסות, להבין אותם, ובין היתר, דווקא להשתמש ברבי יהודה, הוא נתן להם סימנים. גם על זה, גם על זה יש הרבה להגיד איך ל...
מה הוא
עשה? כן. על זה בספר שלי בשמות, אני, יש לי פרק על זה, על רבי יהודה, נתן סימנים, ו... עם כל מיני, לא יודע, צ'ארטס, ככה, להבין, ואפשר להבין מה הוא רוצה, מתי יש, בכל אחד, בכל שלוש מכות, מה הראשון, מה השני, מה השלישי, השלישי תמיד זה בלי,
בלי
עזרה, אז נכון, אז יש הרבה להגיד, אבל אני רוצה לחזור לפסוק בפרשה שלנו, זה בפרק י"ב, פסוק י"ב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיא, שוב, זה לא אצלכם כעת, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, כן? נכון, זה באמצע המקור, נכון, סליחה. והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני השם. אז פה אנחנו שומעים דבר שאולי לא ידענו, שגם על אלוהי מצרים, יש איזשהו חשבון פתוח איתם, שגם הם מגיע משהו. וקודם כל זה מעניין. אכפת לנו לגבי אלוהים אחרים. נכון, לעבוד אותם אכפת לנו, אבל מגיע להם עונש. זה כבר משפט מאוד מעניין. מי שיש זמן, אפשר גם כן לכתוב בצד, להסתכל בירמיהו פרק מ"ג, פסוק י"ב וי"ג, גם כן נראה לי ש... מם גימל, פסוקים י' ב' י' גימל, והצצתי אש בבתי אלוהי מצרים, ושרפם ושבם ועתה את ארץ מצרים, כאשר יעתה הרואה את בגדו, ויצא משם בשלום, ושיבר את מצבות בית שמש, אשר בארץ מצרים, ואת בתי אלוהי מצרים ישרוף באש. אז נראה לי שזה גם כן קשור, פה יש התייחסות.
אבל לאבד בתי עבודה זרה זה לא...
נכון, אז פה אנחנו... נכון. מירמיהו פרק מ"ג, פסוק י"ב וי"ג. כאשר אני מסתכל על כל עשר המכות, ואני רוצה להבין מה קרה פה, ויכול להיות שכמה מילים שאני אגיד עכשיו, אולי גם אמרתי לפני שבוע, אני כבר לא זוכר מה שאמרתי לפני שבוע. לא שהזיכרון שלי כל כך גרוע, אבל בין... יום שלישי, עד היום, העברתי, היו עוד כמה שיעורים שעברתי, אני כבר לא זוכר מה שאמרתי בכל מקום. במקום, גם בבית כנסת שלי אני אדבר, אני לא זוכר משנה לשנה מה אני אומר, ואני אומר, אבל זה ספק, זה ספק שהיו שם, ספק שהבינו, ספק שקשיבו, ספק שזכרו, שזוכרים, נכון, אז אני יכול להגיד, והם אומרים לי, אתה יכול להגיד כל אותו דבר, אבל יש אחד או שתיים שבכל זאת יזכרו. נכון. מה אפשר לעשות? טוב. כשהעליתי עכשיו את הנושא של אלוהי מצרים, אני די משוכנע שאם אנחנו מבינים, היו מבינים קצת יותר מעבוד הזרה של מצרים, או של המיתוס שלהם, היה יכולים להבין קצת יותר. אז שוב, אני אומר, אני הזכרתי קצת מזה, כשניסיתי על ה... כמה מכות היו בבאר, יש שבע מכות. אז לגבי המכות האלה, אני יכול להסביר כולם, אבל בכמה דרכים. קודם כל, כל מה שקשור למים, זה אנחנו כבר מבינים. נכון? לי אורי ולי אסיתיני, אז זה כבר נותן לנו את אלה. אדם וצפרדיה, נכון? שני אלה. מן המים. אז עכשיו אני אגיד עוד כלל, שזה לא קשור לאלוהי מצרים, אבל זה עוד כלל שאני סתם, אני אומר, שכמה מהמכות, הצורך פה להראות שיש הבדל בין עם ישראל לבין מצרים מצד אחד, או שאין הבדל בין פרעה לבין האוכלוסייה שלו, או אפילו הבהמות שלו. שפרעה, שהוא בעצמו עליל, שכל פעם שהוא סובל בדיוק כמו הבהמות סובלים, אז מה קרה לעליל? זאת אומרת, אנחנו מכירים את המדרשים שהוא לא השתמש בשירותים בכלל. אז כשאנחנו רואים שהכינים הגיע אליו מצד אחד, ומצד שני גם הגיע להבהמות, אז זאת אומרת, אז זה בכל זאת נגד... בדיוק, בדיוק. אז שוב עכשיו אני אומר, כל דבר לגבי מים זה סוג אחד, כל עניין שפרו והבהמות שלו אותו דבר, או מצד שני, שעם ישראל לא סובל והוא כן סובל, אז גם כן עצם עובדה שהוא בעצמו עליל, אז עכשיו אני יכול להסביר את כולם, הוא עליל, הוא סובל, אז זהו, הכל קל, אבל אני חושב שאם כל זה כבר הבנו את הכל, אבל בכל זאת... נכון, נכון, על זה אני רוצה לחזור עכשיו, על זה אני רוצה באמת להגיע. אז פשוט אני הולך ממכה למכה, וזה, עוד פעם, זה דף שאין לכם פה, אז לגבי דם וצפרדע אנחנו לא נזכיר, זה כבר פשוט. בפרק ח' לגבי קינים, שזה ותהי הקינים באדם ובבהמה. אז שוב, הוא והבהמות ממש אותו דבר. אחרי זה בפרק ט', והפלה השם בין מקנה ישראל בין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם השם מועד לאמור, בסדר. אז שוב, עם ישראל ומצרים יש הבדל, רואים אחרי זה בפרק י' לגבי האבובות פורח באדם ובבהמה. אז עוד פעם אנחנו רואים את אותו דבר, ואחרי זה לגבי... ואתה שלח העז את נגנך ואת כל אשר בשדה, כל אדם ומה שימצא בשדה, ולא יוסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. אז עכשיו שוב אני אומר, שהבדל בין הבהמות לבין האנשים, פשוט זה ירד פה, בגלל שלהפך, הכניסו את הבהמות לבתים, אז כשהבהמות נמצא בבתים, אז מה קרה? אז עכשיו הבתים הפכו להיות... נכון. אז שוב אני אומר, לגבי כל המכות שהיה בפרשת ואירה, זו או מים, או עכשיו אני אומר העניין השני, הבדל בין עם ישראל למצרים, או בין פרעה לבין הבהמות, וזה כבר מפרש את כולם. למה אני אומר את זה? שלדעתי, כשאנחנו מגיעים עכשיו לפרשת בו, אז יש משהו חדש. ואנחנו צריכים להבין כמה דברים. דבר אחד, עצם העובדה שאנחנו מדברים על עשרה מכות, מה? עשרה מכות? עשר מכות, מה?
עשר.
נו, אז למה לא אמרתם? אתם, you gave up on me already. זה ליעזור בגלל זה. על העשר מכות, למה, מי אמר שיש עשר מכות? אני יודע, יש עשר. מי אמר שיש עשר מכות? זה תלוי איפה אתה מתחיל לספור. למה קריאת ים סוף לא נחשב כאחד המכות? רק לדוגמה, אז למה ספרתם 10 ולא 11? נכון, נכון, זה בהגדה, זה בסדר. זה אחרי כוס יין. נכון, נכון, נכון. אז זה באמת השאלה. יפה, אז אני מסכים, יש עשר, בסדר, יש עשר מכות. אני לא אומר שלא, אבל, יש עשר מכות זה מקובל, בסדר. אבל מה שמעניין, וזה כבר הגישה של המנהג של בבל, מה זה מנהג של בבל? הקריאת התורה, נכון? לא, בבבל, זה בשנה. אז זאת אומרת, לעשות הפרדה בין פרשת ואיר לפרשת בו, לעשות הפרדה בין שבע מכות לשלוש מכות, זה מנהג בבל, לעשות ההפרדה האלה. אז אם זה סתם עשו את זה, נכון. אז זהו. אז מה באמת ההבדל בין השבע לשלוש? מי שמעניין בקבלה, זה כבר מדבר על הספירות, אז יש השבע הספירות למטה ושלוש ספירות למעלה, אז בסדר, הם כבר מבינים לאן אנשים יכולים להביא את זה, אבל אני אומר, עכשיו באמת, מה שאנחנו קוראים פשט, מה חכמי בבל ראו לעשות הפרדה פה בין השבע מכות האלה לבין השלוש מכות שעכשיו נגיע להם? צריך להיות עוד משהו. טוב. עכשיו הקדמה, וכל זה הקדמה הראשונה, עכשיו הקדמה השנייה. במקור אחד, יש הפירוש של העמיק דבר. העמיק דבר זה פירוש של הנציב נפתלי צבי יהודה, הראש ישיבה של וולוז'ין, האבא של מאיר בר אילן, וגם האבא של חיים ברלין, שהוא היה הרב בירושלים, אנטי רב קוק, אנטי ההתר מחירה, וכו' וכו' וכו'. לא, 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 זה, 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 זה אחר, לא, זה, זה, ברלין.
ברלין.
כן, 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 ברלין. אז הוא הפך את זה מברלין לבר אילן. בסדר, יש לנו קשר פה עם, עם הנציב. לבריאות. מה שמעניין בפירוש שלו, בלי אפילו להסתכל בפירוש שלו, מה שמעניין בפירוש שלו, שזה השיעור שהוא העביר בישיבה. כל בוקר היה לו שיעור בתורה. וזה כבר יוצא דופן לגבי הישיבות הגבוהות. בישיבה של וולוז'ין היה שיעור בתורה כל יום, והשיעור בתורה זה הפך להיות לימים את הפירוש שלו העמק דבר. הפירוש שלו גם כן יש, זה קצת מעניין מה קרה עם הפירוש שלו, היה המהדורה המקובל במשך כל השנים. הבן של רב קופרמן, שזכר צדיק לברכה, שנפטר לפני שבוע, הבן שלו הכין לדפוס מהדורה חדשה של הנציב, וזה משהו אחר לגמרי. אני אומר, זה עוד ליגה, מה שהוא הכין. יש כמה דברים מכתבי יד, וכמה דברים שלא ידענו, ויש כמה דברים פשוט לא היה ברור, ראשי תיבות וכו' וכו' וכו'. הבעיה כתב יד היה אצל המשפחה במאה שערים, וגם כן לא כל דבר שהוא כתב שם, הם רוצו שיתפרסם. כן. אני חושב שכן. אני חושב שכן. הנציב, אמרתי רב סולובייצ'יק, הבת של הנציב הייתה נשואה לרב רפאל שפירו, היה גם כן אחד הרמים בוולוז'ין, והבת שלהם היה נשוי לחיים סולובייצ'יק, לרב חיים. אז רב חיים היה הנכד של הנציב, אז זאת אומרת שרב סולובייצ'יק, הוא היה מקרוב משפחה למשפחת ברלין, לנציב הסבא רבא רבא, רב חיים היה הסבא, ורב חיים וולוז'ין גם כן, משני צדדים. רב חיים מצד סולובייצ'יק גם כן מרב חיים וולוז'ין וגם כן מהצד של של הנציב. בסדר, לא נכנס לכל ההיסטוריה בגלל שזה, בגלל שלא תזכור את זה בכל זאת, אז לא משנה. נכון, נכון. אז אבל מה שמעניין שרב סולובייצ'יק שאני הכרתי ועכשיו אני מקווה שלא יקשיבו לזה, יש לי בבית שאוספתי איזה מסמך של 900 דפים על פירוש רב סולובייצ'יק על החומש, שיש לי בבית, אף אחד לא ראה את זה.
מה זה כתב יד?
לא, זה כל דבר שהתפרסם בכל מקום, בכל פעם, שאני הדבקתי וחתכתי, הדבקתי שיש לי עכשיו ממש 900 דפים, יש לי מסמך בבית. ולפעמים רב סולובייצ'יק היה מדבר, הוא היה מדבר, והכוח שלו בדיבור זה משהו. ולפעמים הוא היה מצטט את בית הלוי, שזה סבא רבא מצד אחד, ולפעמים הוא היה מצטט את הנציב, ולפעמים הוא היה אומר מה שאומרים בלי להזכיר שזה מה שזה. זה התורה שלו, זה משפחה שלו, על זה הוא גדל. אז הפירוש עכשיו שאני קורא, יש לי שיעור שלם שלו, כתוב שיעור שלם שלו, שזה על קטע הזה של הנציב, הוא עשה מזה פילוסופיה שלמה, אבל כמרתי, זה ההקדמה השנייה שלנו. סליחה? לא, זה לא יתפרסם. לא יתפרסם. גם הכנתי הגדה לפסח. כל החומר שיש לי, שגם כן. מי שרוצה לקח את זה לעבוד ממש, אני החלטתי, אין שום סיבה לפרסם את זה באנגלית, כבר יש ארבע באנגלית. זה בעברית, זה לפרסם את זה בעברית, בגלל ש... אני אסביר לכם, שכל אחד שפרסם משהו בסולובייצ'יק הגדה, היה נכד שלו אחד שפרסם רק הלכה, בגלל שהוא בריסקאי, אז הוא רק רצה את התורה הבריסקאית. ואלה שעשו את זה באנגלית, אז כל אחד מה שהוא שמע. אני שמעתי הרבה, אבל זה לא משנה, בגלל שאני לקחתי מכולם. וגם כן, אם הוא אמר משהו שלא היה בקשר לפסח, הוא לא אמר את זה בשיעור לפסח, הם לא שמו את זה. אבל אני, זאת אומרת, הוא אמר משהו מדהים על מצה, אבל היה בשיעור על שתי הלחם. אף אחד לא, נכון, אבל אף אחד לא הביא את זה, אבל אז בסדר. הגדה שלי שמתי באמת באינטרנט, באתר שלי, איזה 5,000 אנשים כבר הסתכלו באותו הגדה. בסדר. אז עכשיו, לגבי זה, כמו שאמרתי, שיעור שלם על העניין הזה, סוס ורחבו רמה בים. אז אנחנו מכירים את זה? כן. יפה. אז תקשיבו להנציב. אגב, כשרב סלוויצ'יק התייחס לנציב, הוא לא קורא לו הנציב. ולא, גם כן, הוא קורא לו הרב, או רב. לא נפתלי, צבי הרש. צבי הרש. ככה, אז במשפחה קורא לו צבי הרש. רב סלוויצ'יק, אגב, יוסף דוב, במשפחה לא קורא לו יוסף דוב. קורא לו ברל. דוב, זה ברל. דוב זה ברל. קורא לו ברל. אז לפעמים יש דו שיח, ואתם לא מבינים מי זה הברל ומי זה זה, ומי מדבר עם השני, אתם צריכים באמת קוד לראות על מי. אז פה הוא מצטט את הנציב. רב צבי הרש אמר, אז מי זה רב צבי הרש? אז זהו, זה הנציב.
ובאמריקה
קראו לו ג'י-בי. לא קראו לו ג'י-בי. רק אלה שלא אוהבו אותו קראו לו ג'י-בי. רק אלה שרוצים לזלזל קראו לו, כן. אבל בסדר, בכל זאת. סוס ורחבו רמה בים. זהו תמצית השירה כמובן משירת הנשים. כשמיריאם קמה, מה היא אמרה? רק את זה. אז יש מחלוקת בין המפרשים אם מיריאם אמרה את כל השירה או רק אמרה את המשפט הזה. אז פה, זהו תמצית השירה כמובן משירת הנשים, והעניין במשמעות סוס ורחבו נכלל הכל. אם הבנתם את מה זה סוס ורחבו, אז עכשיו הבנתם את כל מה שקרה במצרים. זה הקדמה. לא ידעתם. נכון שממש יש דבר קצר כזה, אבל זה הכל. סליחה?
אני מקווה
שאתה
לא
מתכוון
להגיד שאנשים הם הסוס.
עד כדי כך את חושבת שאני טיפש. אפילו אני אגיד את זה, אני לא אגיד את זה היום. אני אגיד את זה מחר, בסדר. דכמו הסוס המוכן למלחמה נשמע לרוחבו, כך האיש חייל הוא כסוס לאדוניו לתלך באש ובמים, והגדול ממנו הוא כסוס לשר האלף, ושר האלף לראש שר צבאות עד פרעה עצמו. אני נסתכל במדורה חדשה, לראות אם הטעות עדיין שם. בכל זאת, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין.
אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
הייתי מנהלים סיור מנהלים בבית ספר על ידי, ברמת גן, בית ספר חילוני, והמורה לימדה שם, הארץ בכל צבעם. אז ילד שאל אותה, מה זה? אז היא אמרה, כל מיני צבעים, אתם יודעים, בעולם כל מיני צבעים. אז למה זה כתוב באלף? זה טעות בספר. מורה עומדת לפני כיתה וככה מלמדת.
יפה. טוב. יפה. טוב. הוסטס. ככה זה באנגלית. לא יודע מה זה הוסטס, אבל בכל זאת. מה הוא אמר פה? הוא אמר שהפילוסופיה, שוב, ככה אני מפרש את הנציב לפי מה שרב סלוויצ'יק אמר, שהפילוסופיה של ה... שהפילוסופיה של מצרים היה פילוסופיה של סוס ורחבו. איך שרב סלוויצ'יק הסביר את זה? זה היה הסיבה שהם זקוקים לעבדים. שכל רוכב זקוק לסוס. זאת אומרת שהם לא היו יכולים לתת לעבדים ללכת בגלל שזה היה חברה שכל אחד צריך את השני לעשות את מה ש...
אבל סליחה, אני קוראת פה שיש פה היררכיה של משמעת צבאית, שבסך הכל זה קיים בכל צבא.
כן, אבל הוא... יפה, יפה, אבל הוא הבין את זה, זה לא רק עניין של צבא. בואו אולי מסביר קצת יותר. אלא זה פילוסופיה שכל אחד צריך את השני לעשות את העבודה הקשה. בגלל זה הם היו זקוקים לעבדים. שזה עניין, פילוסופיה של סוס ורחבו. בגלל זה הוא אומר, זה נכלל הכל. ולתור עשר עליון, הרי כל המערכת נחשבת כסוס, וכל עיר אמר וים. וזהו גאה גאה. גאה על כל הגאים. וזה יבור מקרא בשיר השירים. וכולי וכולי וכולי. כך ישראל הימה סוס של הקדוש ברוך הוא. כביכול. שעל פי מעשה והשכחה שלהם מנהיג עולם. וכתיב רוכב שמיים בזרחה. וכאשר יבור ברצות הקל הגומר עליי. אז מה שהוא אומר פה, שהסיבה שהם היו זקוקים לעבדים, בגלל שפרו הוא הבכור של הבכור של הבכור של הבכור. שוב, אמרתי את זה כבר, אני חושב. צריכים לראות פירמידה. מי שעומד על הפירמידה זה פרו, אבל פרו עומד על אחרים, והם עומדים על אחרים, והם עומדים על אחרים, והם, ובסוף מה שיש למטה זה יהודים. אז הם היו זקוקים לאותו אנשים. והם ראו את העניין הזה כזכות אלוקי, ומי שעומד למעלה הוא האל שלהם, ויש לו את הזכות ואת הכוח הזה, בגלל שהוא אל, הוא זה שעומד למעלה. וזה באמת הפילוסופיה הפוליטית והצבאית, אבל לא רק זה, זה ככה הכל החברה הזה. היום בחברה שלנו, מישהו ציני יכול להגיד שזה ממש אותו דבר, אבל... בצבא, נכון. הוא טוען שזה לא רק עניין של צבא. שוב אני אומר, כך הרב סלוויצ'ק הבין את הדברים של הנציב, אלא שזה היה סיבה שלא היו יכולים בכלל לתת ליהודים לצאת. אז שוב אני אומר, זה הקדמה השנייה. בסדר, לא, אבל זה לא שייך מה שנציב אומר. לא, הוא אומר שזה הסיבה שהמצרים לא היו נותנים ליהודים ללכת. פרעה בעצמו היה לו עוד עבדים, אבל העבדים צריכים עוד עבדים. והעבדים האלה צריכים עוד עבדים. אז מי שנמצא למטה מכולם, הם היו יהודים. הם לא יכולים לתת ליהודים ללכת, בגלל שזו חברה שבנוי על סוס ורחמו. אגב, אם רוצים לדבר על מדינת ישראל, אז אפשר לדבר על העולים החדשים, כל שלב שמגיע, שהם עושים את כל העבודה שהעולים בדור הקודם לא היו עושים. סליחה? נכון, אז זהו, בגלל זה צריכים להביא אנשים אחרים כדי לעשות את זה. בכל זאת, עוד פעם, אז מה שהוא אומר פה, אבל אני אוסיף, יש הוספה. התוספת היא שמי שנמצא למטה, אנחנו לא יכולים לתת להם ללכת. אבל מי שנמצא למעלה, למה הוא נמצא למעלה? אז בבחינת פרו, בבחינת התפיסה המצרית, בגלל שהוא אל. זהו, יש לו את הזכות כעליל להיות שם למעלה, וכשעם ישראל רואים שסוס ורחמו רואה בים, מה שהם רואים, שוב אני אומר, אתם יכולים להחליט אם זה נמצא בדברי של הנציב או לא. אמרתי, רב סלוויצ'יק בנה תיאוריה פילוסופית שלמה על הנציב הזה, והוא טען, זה מה שהם ראו, סוס ורחמו, זה הסיבה שזה תמצית. שוב, לחזור למילים שלו. זה תמצין וזה הכל. אם הבנתם את זה, הבנתם הכל. שעם ישראל ראו שהפילוסופיה הזה, שאני צריך להיות על גב של מישהו אחר, או מישהו צריך על גב שלי, וכל אחד זקוק למישהו אחר לעשות את העבודה שהוא לא רוצה לעשות, הוא אומר, הם ראו את הפילוסופיה הזה רמה בים, טובת בים, ועכשיו, מה יוצא? משהו חדש, וזה יהיה כשיעמדו בהר סיני. ככה הוא הבין שזה חברה שנופלת, זה תפיסה פוליטית שאתה לא רק צבאית, נכון, לא רק צבאית. לא, אז הם אמרו את הכל, אבל הוא אומר שהנשים הבינו, נכון, זה התמצית, זה הכל, זה ככה, הם לא היו צריכים להגיד את הכל בגלל שזה התמצית. בסדר, זה הקדמה השנייה, נכון? אז עכשיו בואו נתחיל את הפרשה שלנו, עם כל ההקדמות שלנו, וננסה להבין את, את הפרשה. ושוב, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים להבין למה בבבל החליטו שהיו צריכים לעשות 7 ו-3. מה ההבדל בין אלה לאלה? ולדעתי יש משהו משותף לכל המכות בפרשה שלנו, ואני אסביר את זה ממש במהירות, שלא יהיה יותר מדי מתח, שלא תחוס, שלא יחסו עליי. טוב, שאלתי למה הם הפרידו בין המכות. היה אפשר לבנות את זה אחרת. היה אפשר לקחת את כל ההקדמה של פרשת ואירה ולשיר את זה בפרשת שמות. יש הקדמה שם. עד שמשה ואהרן מגיעים לפרו. בסדר. בכל זאת. כן. פרק יוד. סליחה?
כן, בבבל, כן.
כן, כן. יהיה מחלוקת בין ארץ ישראל לבבל. בסדר? מה אני יכול לעשות? ככה היה.
לא, זה
היה דעת,
אבל... לא,
אבל
ההפרדה, זה מעניין,
שלא
מעניין.
ב...
לא, זה
בגלל שכמו
7 שנים. 3 שנים.
אז שנייה. היה מחלוקת בין... ארץ ישראל לבין בבל, איך לחלק את התורה. בארץ ישראל החילוק היה, חילוק, היה קוראים את התורה כל 3 ומשהו שנים. אז הפרשיות היו ממש יותר קטנות. נכון. בבבל החליטו שככה צריך להיות הפרשיות, ולכן, זאת אומרת, חכמי בבל החליטו, ככה צריכים לקרוא את התורה, לעשות הפרדה. אז בכל זאת, שאלתי, אז כשחכמי בבל החליטו, אלו הפרשיות, אז למה לעשות הפרדה באמצע המכות? זה דבר מאוד שוט. היה אפשר לחלק את זה אחרת. גם כן היה אפשר 5 ו-5. פשוט היה... אני יכול להגיד שזה לא שאלה. נו. לפעמים שואלים שאלה בגלל שיש תשובה, לפעמים שואלים שאלה בגלל שזה באמת שאלה. לדעתי זה באמת שאלה, זה לא סתם, ולהפך. אחרי שרואים שעושים את זה, אז אני צריך לשאול את עצמי, נו, מה הצד המשותף בין כל המכות פה, מול המכות שהיו לפני כן? אם אנחנו מצליחים לראות משהו, אז באמת, אז נראה ש... אז אתם תחליטו, מה היה שאלה, לא היה שאלה. בסדר. פרק י'. ויאמר השם למשה בוא אל פרעה, למרות שזה, יש כל מיני דרשות בו פרו, זה לא פעם ראשונה וגם כן לא פעם שנייה שיש הביטוי הזה. זה, נכון? זה כבר, כבר... היה לפני כן. זה נכון, היה כבר בו, על פרו. אבל שוב נראה, יש כל מיני דרשות בו, אבל כבר היה בו. אבל גם היה בו. כן, כבר היה. בואו אל פרו, כי אני הכבדתי את ליבו, גם זה דיברנו, ואת לב עבדיו, למען שיתי את אותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר תללתי במצרים ואת אתותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. זה כבר מאוד מעניין. בגלל ש... מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? כבר לא מעניין אותי כל העניין הזה עם פרו. נכון, הוא כבר לא הסיפור פה. מה באמת הנקודה עכשיו? מטיב. זאת אומרת שכל... זה מדהים. כל המטרה עכשיו, שיהיה לנו משהו להגיד בליל הסדר. לא, אני ממש התכוונתי מה שאמרתי עכשיו. ולמען, מה המטרה? ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר תללתי במצרים. וידעתם כי אני השם. אבל בכל זאת, נכון. הידיעת השם, נכון. ידיעת השם, נו. אבל למען תספר. זאת אומרת, אנחנו כבר, אם אני צריך לאתר, נו, איפה מתחיל את כל העניין הזה של ליל הסדר, שנמצא בפרשת בו, אגב, כל זה בפרשת בו, פרק י"ב, פרק י"ג, והגעת לבניך וכו' וכו'. פה, זה כבר התחלה פה, בהתחלת הפרשה. זאת אומרת, ש... פרו חושב, זה גם מצחיק, פרו חושב שהוא חשוב, הוא לא חשוב, הוא כבר לא חלק מן הסיפור. הוא עוד אחד שאנחנו צריכים, כמו הדם והצפרדע חשוב, אז גם כן פרו חשוב. זאת אומרת, עם הפסוק הזה, פרו איבד את החשיבות שלו, וזה דבר שבחיים שלו הוא לא היה יכול לדמיין. ויבוא משה ואהרון אל פרו, ויאמר אליו, כה אמר השם אלוקי עברים, מתי מאנת לענות מפני שלח עמי ועבדוני? כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנה אני מביא מחר הרבה בגבלך. אז לפני שאני הולך קדימה, העניין של הרבה, במבט ראשון, זה נשמע לנו בדיוק כמו אין סוף מכות לפני זה. הרבה וכינים וזה, וצפרדע, וזה זהו. כולם אותו דבר, באיזשהו מובן אותו דבר. להפך, גם היה מקום להגיד שפרו הוא כבר התרגל, נכון, לכל דבר של התרגל, אפילו למכות, שאנחנו מצפים שהתגובה שלו, במיוחד מקודש ברוך הוא עוזר לו עכשיו לכבד את ליבו, שהוא כבר לא היה צריך להתרגש. זה היה אפשרות אחת. וכיסת עין הארץ ולא יכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפליטה נשארת לכם מן הברד ואכל את כל העת הצומח לכם מן השדה. אז מהפסוק הזה אני לומד עוד דבר. מה אני לומד? נכון, המכה הזה בא אחרי כל המכות לפני זה, אבל הנזק זה נזק כבר על הנזק הקודם. אז כבר היה נזק. אז עכשיו אפילו תוספת נזק זה גם כואב. ומה שאני מנסה להגיד, כשאני מסתכל על פסוק ה', הייתי חושב שהצד הקשה פה זה חלק השני של הפסוק. כן. ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל עת הצומח לכם מן השדה, אז פשוט שום דבר לא... זהו. זה הסוף, פסוק וב, ומלאו בתך ובתי כל ובתך ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבתך ובאות אבתך ביום היותם על אדמה, עד היום הזה, ויפין ויצא מעם פרעה. אז הבעיה, זה התקובה. ושוב אני אומר, יכול להיות שהתקובה זה בגלל שיש משהו חדש עכשיו, או יכול להיות התקובה שזה מצטבר. זה שני אפשרויות שאני רואה. זה מצטבר או משהו חדש, אבל בוא נקשיב. נכון. פוסק זיין. ויומרו עבדי פרו. זה כבר מעניין. נכון. איזה סוג עבדים אנחנו לא יודעים. יחסית לפרו. כולם עבדים. אבל מי זה? זה לא כתוב שרי, לא כתוב...
אבל גם בישראל עבדי המלך הם שרים.
נכון. אז פה, כל מה שאני אשים, סימן שאלה. אבל בכל זאת, דיברו בלי, אף אחד לא שאל אותם. אבל התוכן, מה שאומרים, זה גם כן קצת בעייתי. ויאמר עבדי פרעה אליו, עד מתי יזנו, זה יהיה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אלוהיהם. הטרם תדע כי עבדה מצרים. שעכשיו, זהו, זה הכל עבוד כבר. זה כאילו פרעה האחרון שמבין את המצב. עוד פעם. שני אפשרויות. אחד, שזה מצטבר. בגלל שכל מה שהיה עד עכשיו, באפשרות השנייה, משהו חדש קרה. התגובה של פרעה זה גם כן תגובה אחרת ממה שהיה לנו עד עכשיו. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה. אז בואו, כן. זה פעם ראשונה שיש מסע ומתן, אחרי שכבר הולכו משם, בואו נחזיר אותם, בואו נדבר איתם, אולי בכל זאת אפשר להגיע לאיזשהו הבנה. וזה יוצא דופן, ועל זה אנחנו גם כן צריכים להבין. ויושב אל פרעה ואהרון, את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר להם, לכו עבדו את השם אלוקיכם. אז מה שהעצה של העבדים, נתקבל, נכון.
זה טרוניה, זה לא רק העצה, העבדים באים בטרוניה.
נכון. נכון, הכל עובדה, שזה גם כן משפט מאוד מאוד קשה. כן, ולא על קוטג'. ויאמר להם לכו עבדו את אלוהיכם, מי ומי ההולכים. ויאמר משה, בנעורינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו ובצוננו ובקורנו נלך כחג להשם לנו. כשיש לנו חגים, את אתה ובנך וביתך ועבדתך ומתך, זה ממש הלשון אחרי זה מסרת הדיברות, זה מה שמשה אומר. זה לא תפיסה, אולי אפשר להגיד פטריארכית, כך אומרים, שזה רק הגברים עובדים לעבוד את השם. אני צריך לעצור שנייה, בגלל שיש פה איזשהו דו-שיח שאולי קשה לנו להבין. שאנחנו יודעים שכל המטרה פה זה יציאת מצרים, לצאת ממצרים. מצד שני, זה לא הדיון. הדיון מההתחלה היה, תן לנו ללכת לשלושה ימים. ובכלל יש שאלה, מה היה כל עניין של שלושה ימים? פה, המסע ומתן על שלושה ימים, בסופו של דבר, פרו לא היה מוכן לתת להם שלושה ימים, אז בכלל הוציא אותם. זאת אומרת, אחרי 210 שנים של עבודה, מגיע חופש של שלושה ימים. אבל גם על זה פרו לא היה מוכן, ובגלל זה, בסופו של דבר, יש להם חופש כללית. אבל בכל זאת, פרו ומשה לא מדברים על יציאת מצרים, אלא על החג להשם. ולגבי החג להשם, פרו אומר, רק הגברים, ומשה אומר, לא, כולנו. ואתם יכולים לחשוב שזה רק, משה אומר את זה, לא, כדי להוציא את כולם. זה לא הנקודה. זה לא הנקודה. זה מהותי פה, זה מהותי. שזה גם התפילות או העבודות של האנשים, וגם של הנשים, וגם של הילדים, וגם של ילדות. מה שמשה אומר פה, שאנחנו כולנו צריכים לצאת. ופרו מתעקש, זה רק גברים יכולים ללכת לעבוד את השם. זה המסע ומתן. סליחה?
איך אנחנו יודעים? אנחנו
ריקים. זה המילים?
אם החזירו אותנו עכשיו, זה הרגע ללחוץ שאנחנו כולנו יוצאים. ואנחנו נעשה את כל הרשימה, גברים ונשים, וכולנו יוצאים.
אף אחד לא התכוון שלושה
ימים. אבל עד כבר התכוון שלהם, איך אנחנו יודעים שהוא מתכוון בעניין של השלושה ימים?
אז זו שאלה מצוינת, אבל בכל זאת, זה כל מה שקדוש ברוך הוא אמר לו מההתחלה לבקש, רק אמר לו לבקש שלושה ימים, ועל זה כל המסע ומתן.
אבל בני הרובה הכי גדולים זה אנשים וה...
יפה, יפה. אבל בכל זאת אני אומר, האם באמת יציאת מצרים של קדוש ברוך הוא יכול להביא דם צדדי וקינים בעורב, אבל הוא לא יכול להוציא אותם עם אמירה. הוא יכול, אבל בכל זאת, רצון השם, אני אגיד את זה עוד פעם, רצון השם לבקש שלושה ימים, ואפשר להגיד, קל וחומר, שלושה ימים הם לא מוכנים לצאת, אז בסדר, לא מגיע לכם עבדים. אבל בכל זאת, השאלה מצוינת, אבל אני לא יכול להתקבל, לא אפשר להתקבל, אני לא מוכן לקבל, שכל זה רק דרך להוציא אותם.
אבל גם כששם אמר שלושה ימים, הוא לא התכוון שזה יהיה שלושה ימים.
הקדוש ברוך הוא אמר, לבקש שלושה ימים. זה רצון השם.
אבל הכוונה הייתה לא שמיהיו שלושה ימים.
זה כמו כל הדברים, למשל, השם אומר לשמואל, תיקח קורבן ותלך אל בית דוד, ותגיד שבאת להקריב זבח. לא באת עכשיו להמליך את דוד למלך. מוכרחים את המצאים חכמים בדרך, אי אפשר ללכת על פיצוץ גדול.
נכון.
אז זה אסטרטגיה כזאת, זה אסטרטגיה.
טוב.
מותר לעשות כזאת אסטרטגיה.
אני אחכה עד שהיא תחזור בגלל שזה לא יפה. העניין הזה של השלושה ימים זה לא פשוט. והשאלה לא פה, השאלה מההתחלה. למה קדוש ברוך אומר לו, תבקש. אבל קדוש ברוך אומר דבר מעניין, תבקש והוא לא ייתן. נכון, זה מה שאומר. ועוד פעם, תבקש לו אתם. ושוב אני מזכיר, שהמסע ומתן פה זה על שלושה ימים, המסע ומתן זה לא על יציאה כללית. צריכים לדייק אחרי זה, אם בסופו של דבר, אם פרו אומר, נו, תצאו כבר, לא רוצים אתכם פה כבר, או בסופו של דבר, הוא רק הסכים לשאול ישם. על זה, נכין, בסדר, נחכה, ונסתכל מה באמת...
טוב, זה כמו עד השאלה אישה,
אבל גם זה השאלה, ואגב, בסופו של דבר, מה קורה מתוג זהב? מגיע לעגל, בסדר. אפשר להגיד, אחרי זה הגיע למשכן, אבל בכל זאת, בוא נחכה.
לא, כי זה המצרים הם קיבלו יותר משהו.
טוב, בסדר. בואו נלך הלאה. אני אגיד לכם עוד דבר שרב סולובייצ'יק אמר. הוא חשב ששלושה ימים זה עקרוני. הוא חשב שלפעמים בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא נותן לנו כמה אפשריות. מה קרה ומה אמור להיות. אז הוא טען שמה שאמור להיות אחרי 210 שנה במצרים, שמבקשים שלושה ימים, ופרו היה צריך להגיד, בוודאי, תלכו, תלכו, שנייה, תחזו, מה אתם עושים? אנחנו, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? לעבוד את השם בהר הזה, אנחנו הולכים להר סיני, מקבלים את התורה, וזוכרים מה שקרה בין פרו לבין יוסף? שיוסף דיבר אלוקים ואלוקים ואלוקים רע לפרו, ופרו מתרגש מזה, בסוף יש אחד עם כן, לא רק שכל, שיש לו רוח אלוקים בה, שאחרי 210 שנה שהיהודים שם, אנחנו היינו אמורים כבר להפוך את מצרים למקום שצמאים לדבר השם, היו צריכים להגיד לפרו, עכשיו הקדוש ברוך רוצה לתת לנו את התורה, ופרו היה, כל זה פנטזיה של רב סולובייצ'יק, לא שלי, ופרו היה אמור להם, בבקשה, כשתלכו לשם, תקבלו את התורה, תחזור למצרים, תלמד לנו את התורה, ואז תגיע לארץ ישראל, ואנחנו כולנו יקבל. זאת אומרת, מה הוא מנסה להגיד? הוא מנסה להגיד, מה שיהיה בסוף ההיסטוריה, כבר היה אפשרות פה, אבל זה לא התממש, זה לא קרה. אני לא רוצה להגיד עוד מילה על זה, נחכה עד שבוע הבא, הכל חשיבה כזו, בואו נשים את זה בצד, אבל בכל זאת, הוא ראה שלושה ימים אז דבר על המצב הכי טוב, אבל פרו לא היה מוכן גם לזה וגם לזה, ולשום דבר פרו לא היה מוכן. למה? עוד פעם, למה? בגלל שבמקום להכיר את השם, איך התחלנו את כל הסיפור הזה, פרו לא זכר את יוסף. מי אלוקים? אני לא יודע מי זה. הוא פשוט לא יודע, הוא חושב לעצמו כמו עליל, ועל זה אנחנו חותנו. מה היה ההקדמה השלישית שלנו? לגבי אלוהי מצרים יקבלו את העונש. זה דבר מאוד חשוב. אלוהי מצרים. מי העליל הגדול פה? פרו בעצמו. אז שנייה, אז בואו נלך הלאה. אנחנו עכשיו מי ומי הולכים. משה אומר, בנערינו וסכוננו ונותינו ובנינו, כל אחד הולך. ויאמר להם, ועכשיו המשפט הזה לדעתי אחד המשפטים, פסוק י' פרק י' פסוק י' זה אחד הפסוקים הכי חשובים בכל ספר שמות, אבל צריכים להבין מה הוא אמר בכלל. ויאמר עליהם יהי כן השם עמכם כאשר שלח אתכם ואת רבכם ראו כי ראה נגד פניכם. מה הוא אמר פה, מה הוא התכוון להגיד, או אפילו יותר חשוב, באיזה טון הוא אמר את זה? זאת אומרת, הוא אומר את זה באהבה ואחווה ושלום וראיות, או הוא אומר את זה כאיום, אם הוא נכון, הוא אומר את זה כאיום, אז מה באמת האיום פה? מה הוא אומר? ועוד פעם. ויאמר להם, יהי כן השם עמכם. יהי כן השם עמכם. יהי כן השם עמכם, כאשר שלח אתכם ואת אפכם, ראו כי ראה נגד פניכם. אז נכון, אבל פרעה חוזר מיד, זאת אומרת, הוא אמר איזשהו משפט, פה נכון יש איום, הוא אמר איזשהו משפט, אבל שוב אני אומר, איך הוא אמר את זה, זה הדבר הכי חשוב, ואז לא כן, זאת אומרת, לא, סתם, הוא אמר כן, תלכו, סתם, אני לא אתן לכם מלאכת. זה מה שהוא אמר פה. לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. זאת אומרת, אני יודע מה זה לעבוד, רק הגברים צריכים ללכת. ומה? ויגרש אותם מעת פני פרעה. אז משהו מאוד מעניין קרה פה. קודם כל, אני רוצה לחזור הלאה, בגלל שפה במכה הזו, איזה מכה אנחנו פה? יש לנו כמה דברים, פה שלא ראינו עד עכשיו. מצד אחד, העבדים, זהו, איבדו את זה. והם אומרים לפרעה, הכל, זהו. איבדנו את הכל. זהו, מצרים הלך. פרו מחזיר אותם. מתחיל מסע ומתן. מי הולך? מה? לא, זה לא, זה... יש אפילו חצי משפט שזה נשמע כאילו הוא אמר בסדר, אבל אז הוא חוזר בו, הוא מאיים בהם, אבל כן תלך, לא תוכלו, רק אתם... אז זאת אומרת, הכל מלבובל פה, ואני עדיין... מה קורה? רשי מביא דבר שמדהים ומעניין ולא פשוט. רש"י במקור חמש. ראו כי ראה נגד פניכם. קודם כל אומר כתרגומו, תרגומו שראה זה ביש. ביש זה תרגום. ומדרש אגדה שמעתי, קודם כל זה מאוד מעניין, ומדרש אגדה שמעתי, מה זאת אומרת? שהוא בעצמו לא ראה את זה. הוא שמע שיש אגדה כזו. ומדרש אגדה שמעתי, כוכב אחד יש ששמו ראה. שיש משהו, איזשהו כוכב, עניין ששמו ראה. אז פה אני רוצה לעצור שנייה. מי שהוא רוצה לחפש במיתולוגיה של מצרים, ימצא שיש... נכון. יש להם אל בשם רע. זה דבר מאוד פשוט. הבאתי פה באנגלית, מהוויקיפדיה בסוף, רע, Egyptian, or re, is the ancient Egyptian sun god. אז מי זה רע? זה העליל של השמש. אגב, he had become a major god in ancient religion, identified primarily with the noon god. רע היה העליל הכי חזק במצרים. והתחום שלו, רע, זה שם שהאל השמש, שפרו בעצמו ראה את עצמו כהאל של השמש. פרו היה הולך עם איזשהו דבר על הראש שהיה נראה כמו השמש, וזה בגלל רע, הוא רע. זאת, אגב, זה לא סתירה אצלם, אבל לא, זה רע וגם כן, הנילוס, כן, אין להם בעיה. נכון, אין להם בעיה, וגם כן היה תלוי על כל מיני דברים, פוליטיים, ולא. אני אגיד לכם עוד משפט. שלפעמים אנחנו צריכים להבין. ידעתם שגם היו פרו, לא יודע, איך אומרים פרו בלשון נקבה? פרונית, אני לא יודע, אבל לא יודע. ידעתם שגם היו נשים שהיו הבעל הבית שם, בעלת הבית. יותר מזה, אם היה לפרו רק בת, או בת הייתה הבכורה, היא היה יכולה לראש את אז מה היה קורה? אז האח הצעיר היה מתחתן איתה כדי לשמור את המלוכה בהמשפחה. כך היה קורה. זאת אומרת שבמצרים זה לא היה דבר נדיר לאח ואחות לחתן אחד לשני. אני תמיד חשבתי כשאברהם מגיע ושואלים על שרה, אחותי היא, זה לא אומר שהיא לא אשתו. בתפיסה של מצרים זה לא אומר שזה לא אשתו. זה רק אומר שזה אחותי. להפך, אם הוא בן אדם חשוב, אז יכול להיות שזה כן, זה כן, זה, 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 זה כן אשתו. אז... אבל שוב אני אומר, לפעמים צריכים להבין גם כן התפיסה שלהם. פרו הוא היה קשור לאותו תפיסה של רעה, וזה היה כוח הכי חשוב, אבל עכשיו... אני לא מביא את זה מאיזשהו, אני מביא את זה מרשי. תסתכלו עוד פעם ברשי, ולהפך, רשי אומר דבר יותר מדהים בהמשך. אומר להם פרו, רואה אני בהצטרגנות שלי, אז רשי משתמש גם כן לראות את הכוכבים, זה אני לא יודע איך זה הולך לגבי המצרים, אותו כוכב עולה לקראתכם במדבר, והוא סימן דם והריגה, וכשחטו ישראל בעגל, וביקש הקדוש ברוך הוא להרגם, אמר משה בתפילתו, למה ימרו מצרים לאמר ברעה הוציאם? מה הכוונה? הפסוק במקור שש. למה יהיו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרוג אותם בערים לחלטו מעל פני האדמה? לפי רשי, מה משה אומר לקדוש ברוך הוא כדי להגן על ישראל? אתה הצאת את עם ישראל למען תספור לבנך לבני בנך ולכולי ולעשות שופטים בכל להם מצרים. אז עכשיו אם אתה הורג אותם אחרי חטא העגל, כולם יגידו שזה רעה עושה את זה ורעה עשה את זה, אז אתה עכשיו עושה תחיית המתים להעלילים של מצרים. אז משה אומר, איך אתה יכול לעשות? אתה, לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה חילול השם עכשיו. זה לא, זה כל כך מעניין, אבל שוב אני אומר, כל זה רשי. רשי אומר את הדברים האלה. אבל שאלה מה פרעה התכוון? אני רוצה לחזור ל... ל... לדברי פרו, ואני חושב שפספסנו את העיקר, ובגלל זה לא הבנו את מה שקרה פה באותו מכה. אנחנו חוזרים למקור 2. פסוק ד' אומר, נו, לפני זה, זה תהיה ידיעה ו- ו- וכל הלמן תספר וכו'. וכיסה את עין הארץ, עוד, מילה מאוד מעניין עכשיו, את עין הארץ, וכיסה את עין הארץ ולא יכל לראות את הארץ. אחרי זה כשנתבצע מה כתוב? בפסוק תדבב, ויחס את עין כל הארץ ותחשך הארץ. אני כבר אגיד לכם שמה שמשותף בכל המכות בפרשה, הרבה חושך, מכת בחודות, זה עניין של חושך. כל זה שייך לחושך. כתוב חושך. כתוב מילה חושך פה. וכיסת עין הארץ. זאת אומרת, כשאנחנו קראנו את הפסוק, איזה פסוק? כשאנחנו קראנו פסוק ה' ושאלנו מה מפריע להם כל כך, וחשבנו, אמרתי את זה אז, שזה חלק השני של הפסוק. כל מה נשארת מהברד ואכל את כל הארץ ותמך כל... זאת, שום דבר לא נשאר. זאת אומרת, הבעיה שזה המכה המצטבר מכל הנזק שהיה לפני כן. אבל עכשיו, ותקשיבו טוב, מהתגובה של העבדים והתגובה של פרו, אני מבין שזה משהו אחר לגמרי, שלא הבנו את הפשט פה. מה רשי מנסה להגיד לנו? שהפשט פה, שעכשיו פרו מזכיר את אל השמש. למה הוא הזכיר את זה? למה הוא צריך להגיד רעה? בגלל שהאיום פה היה איום של חושך. וזה מה שהפריע להם כל כך. שוב, אצלנו, אנחנו כל כך רחוקים מדברים אלה. אנחנו לא חושבים בכלל איך מצרי היה חושב. אבל שוב אני אומר, פה, אני אומר, מצידי זה מאוד מאוד פשוט מה קרה פה. משה מזכיר את העניין של הרבה כחושך פה. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהכוח שלנו, באמת הכוח של הקדוש ברוך הוא, יגרום למצב של חושך. How do you say an eclipse? כן, זה יגרום לליקוי חמה, וכבר לא יהיה שום כוח של השמש באדמה. העבדים שומעים את זה, והם מבינים שיש בזה איזושהי משמעת תיאולוגית בשבילם. הם אומרים לפרו, אם באמת תהיה השמש ילך, לא יהיה השמש, אז כל אחד יבין, אז הכל עבוד, כל אחד יבין את זה, אז פרו חוזר, נו, תלכו. כשהם אמרו, מסב מתן לא הולך, אז מה הוא אומר להם? אבל בכל זאת, אני יותר חזק, בכל זאת, רעה יבוא, ואתם תסבלו מזה. אז זאת אומרת, יש סיבה למה עכשיו הוא הביא את העניין הזה של רעה, או רע, למה? בגלל שעכשיו האיום של חושך. נו, מה התגובה של קדוש ברוך הוא? עכשיו זה מאוד מעניין. מה התגובה של קדוש ברוך הוא? חושך. לא רק חושך בהרבה, אחרי זה, מכת חושך ממש. אתה רוצה לאיים שראה ישלוט פה, אז בוא נראה באמת מה ילך. אז עכשיו קיבלתם את חושך בזיר אנפין, תקבלו את זה בשיר חזון איש. כן, עכשיו זה תהיה ממש רציני כמו שצריך. ועוד פעם אני אומר, בלי להבין את הנקודה הזה של החושך, פשוט לא מבינים את הפשט, מה שקרה פה, אבל עכשיו כשאני מסתכל על שלוש המכות האלה, כולם עניין של חושך. הרבה חושך, וגם מכת הבכורות שזה... עכשיו לא מביאים עניין של המים, כמו שראינו, לא עניין... יש עניין פה של חושך. חושך זה בכל שלוש המכות, וזה הצד השווה של הכל. אז בסדר, אז בואו עכשיו... מובן? באמצע הלילה. ויהי בחצי הלילה. זה ממש באמצע הלילה. סליחה? לפעמים לא. לפעמים יש. בסדר, עוד פעם, שבוע הבא, נביא לכם עוד דוגמה. את רוצה? בסדר. נכון, נכון.
יש לו מובן גם במצרית וגם ביידית.
נכון. בסדר. אז עכשיו... יפה. נכון, נכון. אז בואו, עכשיו בואו נלך קצת קדימה וננסה להבין את הפרשה. אבל מה ראינו ממש בהתחלה בפרק י' שקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה לא עניין של פרעה, הוא כבר לא פיגורה עכשיו. אנחנו מדברים עם מי? עם ילדים שלנו. זאת אומרת, תספרו ילדים והנכדים וזה. זאת אומרת, הוא כבר הולך הלאה. ופרו תקוע שם, ועוד פעם אני אומר את זה, שבהתחלת פרק י' כבר היה גילוי, שזה כבר, אנחנו הולכים קדימה. זאת אומרת, אנחנו כבר לקראת הסוף, ולא רק לקראת הסוף. כל מה שמעניין עכשיו, זה להוסיף חומר כדי להגיד בליל הסדר. ושוב אני אומר את זה, אבל זה מה שקורה פה. אז שנייה, נגיע. עדיין, מצד פארו, למרות שאנחנו כבר הולכים הלאה, הוא באמצע קריזה. מה קריזה? קריזה זה החושך. אז עכשיו, לגבי השאלה שלי שאני העליתי, מה לגבי כל המכות האלה, כל המכות זה עניין של חושך, זה מה שחשוב. עכשיו אנחנו מבינים את ההפרדה בין השבע מכות לבין השלוש מכות. אז זה עניתי, ואני חושב שזה תשובה אמיתית. בסדר. עכשיו, בואו נלך הלאה לראות, נו, אז מה קורה? אז... במקור שבע אנחנו כבר נגיע לפרק י"ב, מה שנדילגתי פה, שקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ואהרון בארץ מצרים לאמור החודש הזה עם ראש חודשים, קודם כל הוא נותן להם את המתנה של זמן. למה זה חשוב לתת להם זמן? בגלל שלעבד אין זמן, עבד אין זמן. לתן להם משמעות של זמן זה דבר עוד מאוד, מאוד חשוב. זה מקור שבע, זה מה שדילגתי בי"ב. הלאה. נכון. יפה מאוד. אז גם כן לקחת את הסלע בית, סלע בית, זה גם כן מאוד מעניין, בגלל שאצל עבדים אין בית. אז פה לא, יש בית, לעשות ביחד, משפחה. נכון, הלכתית, לעבד אין ייחוס. פה יש לכם ייחוס, יש לכם משפחה, יש לכם קשר עם המשפחה. ובסדר. גם כן יש עניין הזה שהעשה יכול להיות שזה גם כן היה איזשהו עניין של עליל במצרים, גם אליהם נעשה שבטים. אז גם כן, עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק ו'. ויהיו לכם למשברת עד 14 יום החודש הזה, ושחטו אותו כל כל עדת ישראל בין 40, ולחו מן אדם ונו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות אמרים יאכלו. למה צלי אש? למה מצות ולמה מרורים? בסדר, רק שלוש שאלות. למה צלי אש? נו, אתם יודעים איך לבשל, נכון? מה? הכי טעים. למה עוד? למה? בגלל שזה מהר. זה עניין של מהיר. Fast food. זה עניין של מהירות. זה עניין של מהירות. למה מצות? פשט. למה מצות עוד פעם? מצות זה גם כן... עכשיו, בלילה, עוד פעם. לפני שאנחנו נבלבל לגמרי, ומאוד קל עכשיו, פשוט בגלל שיש לנו תפיסה. אם אני הייתי שואל אתכם, למה בליל הסדר אנחנו אוכלים מצה, אז מה הייתם אומרים? בגלל שיצאנו כל כך... בוודאי. יצאנו כל כך מהר, אז לא היה זמן. יפה. אבל העניין הזה של מהירות... הייתי יכול לחשוב, בטעות, שזה רק נושא לבוקר. נכון, כשיוצאים בבוקר, יוצאים ממש במהירות, אז לא הספיק בצעקים, נכון? אין זמן. בכל זאת, צריכים להבין את הפסוק פה, שבועיים לפני יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, להכין את המצות, להכין את הקורבן, להכין את המרור. הוא אומר להם, להכין את זה, יש לנו שבועיים לקנות את זה. אז יש התור בכל הסופ. פעם אחת בירושלים הלכנו לאחד המקומות כאלה, אני לא יודע, 11 בלילה, 12 בלילה, והיה תורים לא יודע מה, אבל כל שנייה איזה ילד חרדי הגיע, לא, הייתי פה. אז בסדר, אני אמרתי לשתי, אני מצאתי את כל, היה כולם, באמצע לילה, באחד בלילה היה. ילדים אחרים. או בבני עקיבא. בסדר, אבל לא באמצע הסופר. אמרתי, מאיפה הגיע? כל ילד, זה היה הדבר מדהים. בסדר, ברוך השם. ברוך השם. בוא נחזור לזה. לפסוק שלנו, למה אוכלו מצות? למה אוכלו מרור? מרור זה גם כן. יפה, עוד לא אמרתי. למה מרור? לזכור, למה אוכלים מרור? בזמן הזה, דור בנן. למה? לזכור שהיה מר. זאת אומרת, באיזושהי בחינה, הקדוש ברוך הוא מכין אותם לצאת ממצרים. אם לא מבינים את זה, צריכים לקרוא את הפסוק הבא. עוד כמה פסוקים. אל תקלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו חורב על קרבו. זאת אומרת, העניין הזה שמבושל זה לוקח זמן. ולא צאתו ממנו עד בוקר וכו' וכו'. יוד א', וככה תאכלו אותו. מתניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקליכם בידכם, ואכלתם עשו בחיפזון. פסח הוא לשם. אז העניין הזה שמחר יצאו כל כך מהר, הם, החוויה הזה, זה כבר צריך להיות אצלם פה. להפך, יכול... יש להם ליל הסדר. זה ליל הסדר הראשון. הליל במצרים. יש להם ליל הסדר. אני פעם רציתי להגיד את זה ככה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו צריכים להסתכל אחורה. איך הם עשו את זה? הם היו צריכים להסתכל קדימה. זאת אומרת, עכשיו יש כבר את המסיבה על הניצחון הלילה לפני ההכרעה. הם כבר... החוויה שלהם זה חוויה של יציאה. הייתי אומר להפך, הייתי אומר שלמה הם אוכלים את מצות? בגלל שמחר יצאו כל כך מהר. אבל מה פתאום? מה זה שייך למהר? אבל זה כל מה שכתוב פה. לגבי הצלי ולגבי החיפזון, לגבי הבגדים, לגבי הנעליים, הכל זה עניין של מהירות. אתם כבר צריכים להבין, זהו, זה סוף. אנחנו כבר בדרך. הלכנו מפה כבר. בכל זאת, לא הלכנו. יש פה משהו מעניין, זה ליל הסדר. הדבר היחיד שיש פה, שאין אצלנו, זה מה? זה עניין של אדם. אדם ממש קוף. וכנראה מצידם זה היה דבר מאוד בריא פסיכולוגית. לקחת את העליל שלהם, להרוג את העליל, לקחת את הדם, לשים את זה על המשקוף, בגלל שהם היו זקוקים לזה. זה הדבר היחיד שאין לנו... אחרי זה, אבל כל החוויה של יציאת מצרים כבר היה להם חוץ מדבר אחד. הם לא יצאו, עדיין היו שם. וזה מה שמעניין פה. אבל שוב אני אומר, מצד הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר? אני כבר מתייחס להנכדים. אני לא מתייחס אליכם. זה מה שהוא אמר. כך אנחנו התחלנו את הפרשה. פרו, בסדר, כבר שכחנו אותו. הוא בצד. הוא, מבחינתו, זה דבר מאוד חשוב אצלו, אבל הוא כבר לא הנושא. להסביר את זה אולי קצת יותר, אם אנחנו ממשיכים. ושוב אני אומר, הקדוש ברוך הוא מכין אותם להסתכל לעתיד. למה זה חשוב? שבועיים לפני הוא כבר נותן להם הוראה להיות מוכנים אותו לילה. זה מה שמעניין. אמרתי זה פשוט. רשי נותן שם שלוש פירושים, אבל וזה לא הראשון, אפילו השני אני חושב. עוד פעם. אז לגבי, אני רוצה להגיד את זה עוד פעם. ואולי אני אוסיף קצת מה שלא אמרתי. משה רבנו, יש לו ציווי מהקדוש ברוך הוא, להכין אותם ליציאת מצרים. מה זה ההכנה הזה? קודם, אמונה בעתיד. אגב, זה כל הנקודה. מה המחלה האמיתית של 121? המחלה האמיתית של 121, זה מחלה... מה? לא, אבל יש משהו עוד שנובע מזה, וזה עניין של... depression, של... דיכאון, של דיכאון. אבל למה? בגלל שאני רוצה הכל עכשיו. בן אדם שיש לו דיכאון, דרך כלל, מה הולך? שמשהו קורה בעבר, והוא תקוע בעבר. זאת אומרת, העבר משפיע על ההווה ואין לו אמונה בעתיד. מישהו שמאמין בעתיד, נכון? היום היה על הפנים, אבל מחר יהיה יותר טוב. מי שיכול להאמין במחר, אז לא יכול להיות בדיכאון. מישהו בדיכאון זה בגלל האתמול כבש את ההווה ואין לו אמונה בכלל. מה הקדוש ברוך הוא עושה פה? הוא אומר לו כבר לחשוב על הנכדים. לא, זה מה שמעניין. מה הוא אומר? כבר לחשוב על אכילת מצה בגלל שאתם יצאו כל כך מהר. מה הוא אומר להם? שתאכלו מרור בגלל צריכים להסביר לילדים איך היה כשהייתם עבדים פעם. לא, זה הכי מעניין לדעתי. זה לא המצה ולא הקורבן, זה מרור. אתם צריכים לאכול מרור. נכון לשנה, מה הוא יגיד לנו? שנה הבאה, עוד שנה, עוד 5 שנים, עוד 1,000 שנה, כבר ישכחו מה זה היה עבד, וצריכים לאכול מרור כדי להרגיש, לטעום קצת את המהירות של העבדות. אתם מבינים מה זה להגיד לילד עכשיו? אנחנו אוכלים מרור בגלל שעוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה, עוד 3,000 שנה, הם עדיין יאכלו את זה, עדיין יעשו את זה, ואנחנו צריכים להסביר להם. אגב, איך אני יודע מה שאמרתי עכשיו? זה פשט מה שאמרתי. זה פשט, לא איזשהו חלום. המשך ממה שכתוב פה. כתוב פה. איפה אנחנו עכשיו? אנחנו בחיפזון פסוק י' א', י' ב'. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בחור בארץ מצרים באדם ובני, וכל אלוהים מצרים עשה שבטים. זה היה נקודה של כל האמונות שלהם, שזה גם כן עניין של רע וכל זה, יפה, אמצע לילה. וידם לכם לאות על הבתים, יפה. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותם חג להשם לדורותיכם. חוקת העולם תחוגוהו, שבעת ימים מצות תאכלו. אף ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרתי נפש עם ישראל ביום הראשון עד יום השביעי. וביום ראשון מקרא קודש, יום השביעי מקרא קודש שלכם, כל מלאכה לא יעשה בהם. אך אשר יאכל לכל נפש שהוא לבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. ושמרתם את היום הזה לדורכי חוקי העולם, אני מדלג קצת. ועבר השם לדגוף במצרים וראה את הדם על השקוף על שתי מזרח. עדיין זה לא קרה. ופסח השם על הפתח ולא ייתן משחית לבוא בתיכם לדגוף. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבוא אל הארץ, כל זה שבועיים לפני, והיה כי תבוא ארץ אשר ייתן לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת, זה לא פעם אחד שאתם עושים את זה, והיה כי יום הולך בניכם, מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח להשם, אשר פסח על פודי בני ישראל, בנגבו את עצמאים, את בתי מציל, ויקוד העם, וישתחוו. זאת אומרת, עכשיו יש לנו התגובה של העם, ששמעו את כל הנאום הזה, שבועיים לפני זה קרה. אתם מבינים מה קרה פה? זאת אומרת, יש נשפוט את מצרים ואת אלוהים, אבל זה, הם כבר לא הנקודה. זה עכשיו, זה עם ישראל וזה היציאה. זאת אומרת, כל מה שיש בפרשה הזו באמת, זה כבר עניין של יציאה. עד עכשיו היה עניין שקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, מכביד את ליבו, ולא יוצאים, לא יוצאים. עכשיו זה כבר לקראת הסוף, כדי לצאת, העניין הזה רע צריך לקבל על הראש, אני גם לא סיימתי עם זה, צריך לקבל על הראש, זה מה שמקפיץ את העבדים, העניין הזה של השמש, כל העונשים פה, או כל המכות פה, זה עניין של חושך, מצד שני, אצלנו אנחנו לא בחושך, נו, זה אמונה בלילות, אנחנו כבר למחרת, אנחנו כבר בעתיד, הם תקועים בחושך, אנחנו כבר למחרת, ואנחנו כבר יצאנו מפעם. עד איזה מרחק הגענו, אנחנו כבר בארץ ישראל, וצריכים להסביר, אנחנו כבר בארץ ישראל, וצריכים להסביר לילדים, או לנכדים, או לנינים, על מה שקרה אז. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, ובגלל זה אנחנו צריכים עכשיו את המצות. ועוד פעם, המצות עכשיו, זה אותו מצות כשיצאו, כשיצאו כל כך מהר שלא יהיה זמן. למה אוכלים עכשיו? אותו סיבה, אלא יש הבדל אחד. היה להם שבועיים להכין אותם. ואפשר עוד פעם לגלל, אבל מה פתאום? לא, זה הקדוש ברוך הוא מנסה ממש להוציא את עם ישראל מכל הכוחות של מצרים, שירגישו את העתיד, שיאמינו בעתיד, שתהיה חלק מהעתיד, ולא חלק מהעבר. והדרך שהוא עושה את זה, שהוא כבר אומר להם איך לחגוג את זה, ואיך לחגוג את היציאה, בעוד 1,000 שנה. זה מה שכתוב פה, ושוב אני אומר, לא אמרתי שום דבר פה שזה לא, סליחה? נכון, לחוקת עולם. זה הפשט על מה שראינו. אז עכשיו אני פשוט רוצה להוסיף, קודם כל, הפסוק פה אומרים שזה בן הרשע. רוצים להגיע לזה או לא? לעניין הזה? כן. לא, אבל השאלה, אבל לא, לא, לא. השאלה פה לגבי החג של שבעת ימים בעתיד. נכון. אז נחכה עם זה, אני אראה אם יהיה לי זמן להתייחס. לא יהיה לי זמן היום, אגב. אוי ובוי, יש כל אחד. לא, 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 לא. היה להם שבועיים להכין את הכל. נו, את עושה ליל הסדר, ליל אחד זה לוקח לך להכין את הכל. וזה, אגב, זה בלי לשרוף את החמץ. זה הם לא צריכים לעשות במצרים. אבל בכל זאת, היה להם זמן, היה להם זמן לחשוב, להכין, להכין את עצמם נפשית. ושדעתי זה דבר הכי הכי חשוב. נכון, נכון, נכון. מוכרים את הבית, בסדר. יפה. עכשיו אני רוצה ל... טוב, יש עוד פעם. היה להם שבועיים להכין את עצמם. יפה. בכל זאת, מה קרה באמצע הלילה? פסוק כ"ט, והיא בחצי הלילה... והשם היכה כל בחור בארץ מצרים, בבחור פרעה יושב על כיסאו, עד בחור השבי יושב בבית הבור, וכל בחור בהמה. ויקם פרעה לילה. ויקם פרעה לילה, הוא וכל עבדיו, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה, שוב, לילה זה אמצע לילה, זה חושך, אני רוצה להדגיש עוד פעם. ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתה, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדרכם. גם צונכם, גם בקרכם, קחו כאשר דיברתם לכם, וברכתם גם אותי. ותחזק פרעה את העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. אז וישא העם את פצעם, תראו יחמוץ, וכולי וכולי, ויש ולכו את גם הכסף והזהב, יפה. טוב, לפי המדרש, וזה מה שלמדו בגן, פרו... נכון, פרו בפיג'מה באמצע לילה. זה יותר יפה שפרו קם ופיג'מה והוא מחפש. והוא אומר להם לצאת. ולפי המדרש, ואני חושב שזה ממש פשט בפסוקים, בגלל שלא כתוב שיצאו עד למחרת, לפי הפשט, מה קורה פה? משה אומר להם, לא. זאת אומרת, אנחנו מחכים עד בוקר. אז לפי המדרש הוא ממה, אנחנו גנבים, שאנחנו צריכים לצאת כמו גנבים באמצע לילה, אנחנו נחכה לבוקר. רצית שאני אגיד משהו על הרשע? אז נגיד את זה מאוד מאוד מהר, אז פרה מחכה לנו בפג'מה, אז רק שנייה. לגבי בן הרשע, ולמה חז"ל חשבו שזה בן רשע, אם אני מסתכל סליחה? מה עבודה לכם? זה לא עליכם. נכון, 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 חז"ל אומר, לכם ולא לא, וזה דרשה, וזה לא הנקודה. הנקודה היא, לא כתוב והוא שאל שאלה. מה הוא כתוב? וכי יאמרו לכם ביניכם. הוא אמר, הוא נתן נאום. לגבי הבנים האחרים כתוב כי שלחו לך. יש שאלה. נכון, פה אין שאלה.
פה יש שאלה. פה יש אמירה.
נכון, פה יש אמירה. נכון, זה ויאמרו, זה אני חושב הדיוק. זה אני חושב זה הדיוק בחז"ל, ויאמרו לכם ביניכם העבודה הזאת לכם. זה מה שפריע לכם. לכם זה נכון, מזה בונים את כל הדרשה, אבל זה לא ההתחלה. בגלל שהפשט בפסוק, מה עונים לו? זבח פסח הוא להשם. זה דבר מאוד חיובי. אז בכל זאת, בואו נחזור להבין מה שקרה פה. אז יש לנו שני סיפורים באמצע, אותו דבר. יש הסיפור של עם ישראל שיוצאים, שאנחנו כבר מתייחסים לילדים לנכדים ולהגיד להם מה היה פה. אנחנו כבר אוכלים את המצה שלא נכין עד מחר, נכון? עוד פעם. שלא תבלבל אותך עוד פעם. אנחנו אוכלים את המצה שלא נאכל עד מחר, אבל נכון, אוכלו את זה בלילה, אבל אוכלים על סמך מה שיקרה מחר. כבר אנחנו חיים זה חוויה של עתיד. אנחנו כבר בעתיד. החוויה שלנו זה כבר היציאה. אנחנו כבר חוגגים את היציאה. אנחנו כבר אוכלים את המור לזכור מה שהיה פעם כשהיינו עבדים. אז אנחנו כבר כולנו בעתיד. אנחנו מספרים מה שקרה לפרו לפני שאפילו שזה קרה, בגלל שזה דבר מובן. אגב, רק אגב, מה היה המכה הראשונה? ראשונה? המכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, דם? לא. 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 המכה הראשונה היה בפרק ד', מכה בכורות. נכון. במקור 14, ויאמר השם משה, ולך לך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים, וזה פרק ד', זה אחרי הסנה. שמתי בדרך, עשיתם לפני פרעה, ואני אחזק לי בו, ולא ישלח את העם, אז כל התשע המכות, יחזיק אותם, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ויאמר אליך, שלח את בני ויעבדני, ואתם אין לשכחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. אז הרע על מכת בכורות, אגב, בפרק י"א, לא, אז הוא הזכיר את זה, לפני שהוא הזכיר את כל מכות אחרות, במקור 13, ויאמר השם משה, עוד נגע אחד אביא אל פרעה במצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה. זהו, יש רק עוד אחד, ואז כבר הסוף. הוא לא מזכיר לו מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? זה מה שמשה ידע כבר מפרק ד'. בסדר. זאת אומרת, זה כבר היה. אצל משה זה כבר היה רשום. מכת בכורות זה מכה ראשונה. הוא שמע את זה לפני שהוא שמע על דם צפדי וקינים וכו'. אבל שוב אני אומר. נכון? נכון, רק יש מכה אחת שהוציא אותם. זה מכה, זאת אומרת, הם יצאו בגלל מכת בכורות. זה מה שעשה את זה. אבל שוב אני רוצה לזכור, מה זה מכת בכורות? זה מפגש בין כמה דברים. זה מפגש בין, מצד אחד, הסוס ורחבו, שהבכור שהוא עומד למעלה, וכל היתר זה הסוס של בכור בכל משפחה ומשפחה, ואחרי זה סוס ובכור בים, זה העניין שהתפיסה של בכור. על זה מכת בכורות באה. זה היה כל התפיסה של מצרים, שהבחור יושב על הגב של האחים האחרים, ואנשים אחרים יושבים על הגב של היותר חלשים, ויותר חלשים על יותר חלשים, וזה מה שנציב התכוון, שזה הכל, זה הסוס ורחבו. אז מכת בכורות גם מתייחס לסוס ורחבו, זה גם כן באמצע הלילה, זה גם כן עניין של החושך, אז באמצע הלילה בחושך, פרעה קם באמצע הלילה, אם אתם רוצים, בפיג'מות שלו, ומה הוא אומר? תלכו כבר, אופו, אופו, זהו. אז עכשיו... סליחה? הבכור הוא הרוכב. הוא הרוכב. אז עכשיו הוא אומר, זהו, תלכו. אז עכשיו יש לנו גאולה. אז מה? אז אנחנו חופשים. אז מה הדבר הראשון שמשה אומר כבן אדם חופשי? הדבר הראשון שאומר כבן אדם חופשי? נכון, אנחנו לא נלך. נכון, נכון, לחו את כל זה, לחו את כל זה, אבל חיכו עד בוקר. שוב אני אומר, נכון, אבל שוב אני אומר, לפי המדרש, הוא אומר לא, לא כגנבים, רק שנייה. אז אני רוצה להבין את התשובה הזאת. אז קודם עובדה, שהגאולה, לא הבאתי את זה, זה המדרש. לפי המדרש עוד פעם, הגאולה היה כשפרעה אמר תצאו, אתם חופשי. משה כבן אדם חופשי, הוא אומר תצאו, אז מה הוא אומר? אני לא אצייד, אני לא עושה, אתה כבר לא הבעל הבית. נכון, נכון. אז לא יצאו עד בוקר, עד בוקר יצאו כל כך מהר שלא הספיק בצקם, וזה מה שכתוב, נכון? בבוקר יצאו כל כך מהר, וזה כל מה שחלמנו וחשבנו. אז למה חיכנו עד בוקר? אז חיכו עד שהשמש עולה, שלא תהיה עילה במצרים להגיד, רק בחושך אתם יכולים לצאת, אבל לא מול הכוח האמיתי של פרעה, זה אין לכם כוח. וזה היה כנראה רצון השם להגיד, בואו נחכה עד בוקר, ואז לא יכול להגיד, אילו היה האל שלהם רע, היה פה באמצע היום, הוא היה תופס אותם בזה לכם וכו' וכו' וכו'. אז בגלל זה, היציאה ביום מול השמש, זה אמירה הרבה יותר חזק נגד כל אלוהי מצרים שקודש ברוך הוא נעשה להם שבטים. זאת אומרת, פה יש כמה וכמה מטרות, וזה באמת מה שרציתי לראות היום. יש כמה וכמה מטרות. מטרה אחת זה פרעה. עוד מטרה שזה כל התפיסה שלהם, שהוא חלק מזה, אבל זה עניין הרב. וזה מעניין מתי הוא הביא את זה, וגם כן מעניין שזה רשי שמע את זה. רשי שמע את זה, פה מדובר על הכוכב, על הכוח של מצרים, וגם כן ממש מרתק לדעתי, איך רשי שם את זה בלשון של משה, שאם אתה עושה מה שיהודים, אז יגידו שזה רע, שעושה את זה וזה חילול השם, אתה לא יכול, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו. זה גם כן לדעתי ממש מרתק, איך שרשי הבין שזה הכוונה של משה. אנחנו עכשיו, כשהבנו עניין הזה שראה, אז מה עוד הבנו עכשיו? אנחנו הבנו שזה מה שמייחד את כל המכות של הפרשה, שזה בחושך, אם זה הרבה, אם זה חושך, אם זה מכת פחות, כולם בלילה באמצע החושך. אבל עכשיו אנחנו גם כן מבינים, אז למה חיכו עד בוקר? כי שיצאו ממש בחיפזון ובמהירות עד כדי כך שמצא, אבל להבין את זה, או אפילו לחוות את זה, זה כבר היה לילה לפני זה. הם הכינו את זה מזה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, שוב, הרבה לפני זה. עכשיו, מה שמעניין אותי זה לא פרעה וזה לא רב וזה לא זה וזה לא זה. מה שמעניין אותי, הילדים שלכם, הנכדים שלכם. אז בוודאי אנחנו מבינים מה משה אומר. לא, זה ילדים, זה ילדות, זה נשים, זה גברים, זה כולנו. אנחנו כולנו צריכים להיות חלק מזה. והקדוש ברוך הוא כבר אמר להם. לספר לילדים בעתיד זה מה שחשוב פה. זה לא עניין פה. אז זה שוב אני אומר, מה זה פרשת בו? פרשת בו זה היציאת מצרים. היציאת מצרים על העתיד. על מה העתיד? על ליל הסדר. מה קשור לליל הסדר? הכל על ליל הסדר עכשיו. כל מה שנמצא פה זה כדי לספר לעתיד, וכשהבינו את זה, זה מה שחשוב, כשהבינו את זה, הם כבר היו אנשים חופשיים. כשהבינו והפנימו את זה, שאנחנו באמת יוצאים. אנחנו באמת יוצאים. לילה לפני זה, אוכלו את המצב, אוכלו את המראה, ויש להם בגדים עליהם, ואנחנו אוטוטו יוצאים, זהו, הם האמינו בעתיד, ומישהו מאמין בעתיד, הוא כבר בן אדם חופשי. והסבל שעבר, יש נתק, ממש יש נתק. אותו זמן לראות שכל הכוחות שדיימתם, הכוחות של מצרים, שזה הנילוס וזה הדם וזה כל מה שאתם רוצים, שזה זה, זה הרע וזה השמש וכל המיתוסים שלהם, כולם, אחד אחרי שני נופל, עם ישראל חופשים מכל התומעה, זה ממתת שערי תומעה, הם חופשים מכל התומעה הזה, אז עכשיו מה יש להם? רק דבר אחד, מה? יש להם אמונה. זה ליל הסדר. יש להם אמונה בעתיד, אמונה בקדוש ברוך הוא, והם עכשיו ממש אנשים חופשים.